רציתי לעדכן אתכם על תוכן חדש שיש בעל המשמעות פלוס.
יש לנו פרק עם חני זדה כהן לגבי אומנות בזמן לחימה, יצחק זיוון על שינוי המשטר בישראל למשטר הנשיאותי, חליפה חליפה על הלקחים שלו כדרוזי מהמלחמה, דוקטור אורי מילשטיין על עקרון השרידות ומדוע לא מתחקרים בצהל כישלונות, ישראל מאיר על גיוס החרדים, האתגר וההזדמנות, פרק שני בסדרה, דני אורבך על לידל הארט ואסטרטגיה צבאית, אביתר שורש שהיה חלק ממחאת אחים לנשק ויצא כנגדה, הרב אברהם וסרמן על אתגרי החינוך המודרני והתמודדות של הרב קוק איתם, מרק לוגובסקוי על הספר שלו, אתאיסט בגוש קטיף, ועוד כ-350 פרקים. אז הצטרפו אלינו. על המשמעות פלוס, התיאור בתחתית הפרק.
שלום, וברוכים באים שוב לפודקאסט על המשמעות, ובפרק זה תמיר דורטל מערך את דוקטור אמנואל נבון, חוקר בפורום קהלת, והיום ננסה להבין מה כל כך גרוע בשיטת הבחירות של ישראל. איך על ידי מספר תיקונים באמת קטנים, לא היינו צריכים להגיע לכל כך הרבה מערכות בחירות, ממשלה פריטטית ושאר מראין בישין. וחוץ מזה, מוזמנים להצטרף לערוץ הטלגרם וערוץ היוטיוב שפתחנו, ולהמשיך שם את הדיון, וכן להצטרף לשיעור השבועי ביום חמישי בשעה 9, על ידי הצטרפות כמנוי, וככה גם לעזור לנו להפיק את הפודקאסט. האזנה נעימה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
שלום דוקטור נבון.
שלום רב.
אנחנו ככה בימי בחירות כבר הרבה מאוד זמן, כשנה פלוס, ואני חושב שהרבה מאיתנו מבינים שהשיטה היא, ששיטת הבחירות שלנו היא שיטה הבעייתית, שיש בה הרבה דברים שצריך לתקן, לשנות, אולי צריך ממש מהפכה שלמה בשיטת הבחירות. יש מאמר שאיתו אני התחלתי את המסע שלי בלנסות להבין מהי שיטת הבחירות המתאימה לישראל, והמאמר הזה נקרא שיטה יחסית כישלון מוחלט של עמוס עשהאל שפורסם בתחילת, ואתה דווקא מציע מודל אחר במאמר שפרסמת בכתב העת השילוח, אתה מציע תיקון מינורי שיכול לעשות תרומה גדולה לדמוקרטיה הישראלית. נשמח מאוד לשמוע ככה מה בעייתי בשיטה הקיימת ואיך ניתן לשנות אותה.
קודם כל, אני חושב שבמאמר שכתב בזמנו עמוס עשהאל, יש מספר דברים שלא מדויקים לדעתי, זאת אומרת, בעצם הוא רוצה שנאמץ את השיטה האזורית הרובנית, כן, שאתה בוחר את הנציגים שלך במחוזות, ואז לשיטתו זה יוצר פוליטיקאים שהם יותר החיים, יותר, נותנים יותר דין וחשבון לבוחרים, וגם יותר יציבות שלטונית. אז קודם כל, מבחינת העובדות, אתה...
אבל רגע, לפני שאנחנו מגיעים לעובדות, נראה לי כדאי לנסות להסביר למאזינים, מה זה שיטה רובנית? אני חושב שהרבה מאיתנו לא מבינים, לא מכירים שיטה אחרת.
כן, בישראל, כמו ברוב הדמוקרטיות בעולם, דרך אגב, אנחנו בוחרים לרשימה, כן, שמורכבת בצורה כזו או אחרת על ידי המפלגות, אתה בוחר לרשימה, ומספר המושבים שכל מפלגה או כל רשימה מקבל בפרלמנט, יחסי למספר הקולות שקיבלה בפועל, לכן זה נקרא השיטה יחסית. בשיטה האזורית הרובנית, פי המילה רוב, ויש כל מיני וריאנטים, אבל באנגליה למשל, שזה first past the post, מה שנקרא, שאתה בוחר נציג במחוז שלך, בדרך כלל הוא משוייך למפלגה כזו או אחרת, ורק מי שקיבל את המספר הקולות הגדול ביותר, נכנס לפרלמנט, וכל הקולות האחרים נזרקים לפח. השיטה הזאת נוטה ליצור מציאות פוליטית דו-מפלגתית, זאת אומרת, בפרלמנט האנגלי, ב-House of Commons, יש הרבה מפלגות, אבל רק לשתי מפלגות יש מספר גדול של נציגים, משום שבדרך כלל רק מועמד שמשתייך לאחד משתי מפלגות, יש לו סיכוי לקבל את רוב הקולות, וכל השאר הולך לפח. אז כמובן שהיתרון במידה מסוימת של השיטה הזאת, זה שזה יוצר מערכת דו-מפלגתית. מצד שני, זה לא תנאי הכרחי ליציבות ממשלתית, משום שבתקופת הרפובליקה השלישית בצרפת, בין 1871 ל-1940, השיטה הייתה רובנית אזורית, והייתה חוסר יציבות ממשלתית קיצונית. אז עמוס עשהאל מדבר במאמר שלו חוסר יציבות שהייתה ברפובליקת ויימר, ששם השיטה הייתה יחסית, אבל באותה תקופה הייתה חוסר יציבות שלטונית וממשלתית דומה במדינה שכנה בצרפת, ששמה השיטה הייתה דווקא רובנית אזורית. אז זה קודם כל לגבי עובדות. אני חושב שגם הרעיון הזה, שכשאתה בוחר נציג שלך בתוך המחוז שלך, שבעצם זה יוצר איזשהו קשר ואחריותיות בין הבוחר לנבחר, זה יותר נכון על הנייר מאשר במציאות, משום שגם הניסיון וגם המחקר מראים, שהרוב המוחלט של הבוחרים, שהם בוחרים נציג במחוז שלהם, מצביעים לרוב על פי ההשתייכות הפוליטית שלו, ולא על פי האישיות שלו וההישגים שלו. זאת אומרת, אם אתה דמוקרט, בסטטיסטית בערך 90% של אנשים, יש כמובן מה שנקרא אינדפנדנס, אבל בוא נאמר שאם אתה שמרן או לייבר באנגליה, או דמוקרט, או רפובליקני בארצות הברית, אתה תבחר למועמד שמשתייך למפלגה שלך, בלי שום קשר למי הוא ומה הוא. לכן זה פוגע בטיעון הזה של הקשר והאחריותיות, כי בסופו של דבר נכון, שיש לו שעות קבלה, אתה יכול להיפגש איתו וכולי, אבל בסופו של דבר, אם אתה לא, רוב האנשים לא יחצו את הקווים, אם אתה תומר במפלגת העבודה באנגליה, אתה לא תיתן את הממשלה למפלגה שמרנית, רק בגלל שאתה שונא את הנציג שלך.
אז מה בכל זאת יכול להיות טוב בישראל אם לא שיטה רובנית? זאת אומרת, יש לנו הרי בעולם או שיטה יחסית או שיטה רובנית, וחוץ מזה בדרך כלל גם יש שני בתי פרלמנט שבאים בעצם להגביל זה את זה וליצור דמוקרטיה שהיא פחות נוטה לעריצות רוב, כי בעצם בית פרלמנט אחד נבחר לפי שיטה אחת ובית פרלמנט אחר לפי שיטה אחרת.
אז קודם כל יש גם שיטות מעורבות, זה לא או רובני או יחסי, גם בשיטה רובנית יש סיבוב אחד באנגליה, שני סיבובים בצרפת למשל, שאם לא, זאת אומרת, באנגליה מספיק, אתה יכול להיכנס לפרלמנט עם 30% של הקולות במחוז שלך, בצרפת אתה חייב לפחות 50%, בדרך כלל אתה משיג את זה רק בסיבוב השני, אבל יש גם מודלים מעורבים, אחרי מלחמת העולם השנייה, האמריקאים מאוד התלבטו, מה איזה סוג לכפות על יפן ועל גרמניה, בסוף הם הלכו על שילוב של השניים, גם ביפן וגם בגרמניה, אתה בוחר חצי מהפרלמנט לפי השיטה היחסית הרשימתית, והחצי לפי השיטה הרובנית האזורית. בסופו של דבר, גם בגרמניה, גם בחלק של הבחירות האזוריות, רוב האנשים בוחרים את הנציגים שלהם לפי ההשתייכות הפוליטית שלהם, ולא לפי האיכות או הרקורד שלהם. ואני חושב שבישראל, יש הצעות בישראל לשלב גם בין השניים, שחלק מחברי הכנסת יבחרו בבחירות אזוריות, כפי שאמרתי, יש עם זה בעתיות מבחינת הפיקציה של הקשר והאחריותיות עם הבוחר, פיקציה חלקית, אני מדגיש. גם הבעיה של איך בעצם לעצב מחוזות הצבעה, מחוזות בחירה במדינת ישראל, זה אתגר לא קל. אבל יש גם דרך הרבה יותר פשוטה ליצור קשר ואחריותיות בין בוחר לבין נבחר, וזו השיטה הנפוצה ביותר במדינות שבהן יש בחירות יחסיות ורשימתיות כמו אצלנו. וזו השיטה של הרשימות הפתוחות. זה קיים ברוב מדינות אירופה, בהולנד, בדנמרק, מדינות אחרות. שביום הבחירות אתה לא רק שם את הפתק של המפלגה שאתה רוצה, אלא אתה מקבל דף, ואתה מסמן את המועמדים שאתה רוצה לקדם. כך שבעצם הדירוג של המועמדים ברשימה הסופית, הוא נקבע על ידי הבוחר עצמו, ולא על ידי יושב ראש המפלגה, או על ידי מועצת חכמים, או על ידי קבלני קולות, אלא זה דירוג שהוא בעצם ענייני, וזה מחייב בעצם את המועמדים לספק את הסחורה, ולבוא עם תוכניות ועם מצע לבוחר. אז אני חושב שהגיע הזמן שישראל תאמץ את השיטה הזאת של רשימות פתוחות, כדי קודם כל להצטרף לרוב הדמוקרטיות המערביות, שכן מאפשרות לפתוח את הרשימות שלהם לדין הבוחר, כל מפלגה תוכל להמשיך להרכיב את רשימתה כפי שרואה לנכון, בין אם באמצעות פריימריז, בין אם באמצעות מינוי אישי של ראש המפלגה, ובין אם באמצעות מועצת חכמים, אבל בסופו של דבר יהיה מועדבד ביום הבחירות, והמילה האחרונה תשתייך לבוחר עצמו.
זה לא כל כך מובן, זאת אומרת, אתה אומר יש מועד א' שבו יש למועצת חכמים שקובעת את הרשימה, אבל אז בבחירות עצמן הציבור מחליט, איך הממשק עובד בין שתי השלבים האלה?
אז איך זה עובד באירופה? או שיש לך מסך הוא שיש לך דף שאתה מכניס לתוך מעטפה. הדף זה הדף של המפלגה, אבל בתוך הדף יש לך את הרשימה של המועמדים. אתה יכול לסמן את אלו שאתה רוצה ואלו שאתה לא רוצה. כך שבעצם הבוחר, אתה מקבל את הרשימה כפי שהמפלגה הרכיבה אותה, אבל אתה מרכיב אותה מחדש, אתה משנה את המיקום של המועמדים על הרשימה, ומי שקיבל הכי הרבה הצבעות, הכי הרבה יותר נקודות מהבוחר, עולה ברשימה, ומי שקיבל פחות יורד. זאת אומרת, אתה מזיז, בסופו של דבר, הבוחר הוא זה שקובע את המיקום של המועמדים ברשימה, וזה מחייב בעצם את המועמדים להיות, לתת דין וחשבון לבוחר, ולא לאיש אחד או לקבלני קולות. ודרך אגב, זה גם מונע תופעה של הצבעה כפולה, כי אנחנו יודעים שבמפלגות שבהן יש פריימריז, אז יש גם תופעה של אנשים שמתפקדים במפלגה מסוימת כדי להשפיע על הרכב הרשימה שלהם, אבל בפועל מצביעים למפלגה אחרת ביום הבחירות. בשיטה של הרשימות הפתוחות אתה לא יכול לזייף, משום שאתה יכול לדרג מועמדים אך ורק ברשימה שעבורה אתה מצביע בפועל.
זאת אומרת שתופעות כמו הליכודניקים החדשים שהצטרפו לליכוד על מנת להפוך את הליכוד לפחות ליכודי ויותר מרץ, לא יוכלו בעצם מצד אחד להשפיע על רשימת הליכוד ומצד שני ביום הבחירות להצביע מרץ, אלא כשמישהו ירצה להשפיע נגיד בזדון או משהו כזה על מפלגה כלשהו, גם באמת ייתן להם את הקול שלו, ולא יהיה לו דרך לעשות איזושהי השפעה מבחוץ.
בדיוק. דרך אגב, הפטנט הזה בליכוד זה לא רק הליכודניקים החדשים, זאת אומרת, יש עוד קבוצות אחרות רבות שאתה יודע, ששאלו על הפטנט הזה, אבל כאמור, כאשר אתה מאמץ את השיטה של הרשימות הפתוחות, אי אפשר לזייף, כי אתה יכול להשפיע על הרכב הרשימה, רק של הרשימה שעבורה אתה מצביע בפועל.
אלמנט נוסף שאתה מצביע עליו הוא בזבוז הקולות שנובע גם מאחוז חסימה מאוד גבוה. זאת אומרת, אם ככה רגע נבהר מה זה אחוז חסימה ואיך זה בדיוק עובד, אז בשיטה יחסית אחוז החסימה בדרך כלל נמוך, בניגוד לשיטה רובנית שאחוז החסימה הוא 30-40 אחוז, השאלה איך השיטה בנויה. אבל אצלנו יש שילוב של שני דברים, גם שיטה יחסית וגם אחוז חסימה שהוא יחסית גבוה בהשוואה בינלאומית.
לא, זה לא מדויק. קודם כל, בשיטה הרובנית אין אחוז חסימה. אין אחוז חסימה, פשוט רק מי שמקבל את המספר הגבוה ביותר של קולות, נכנס בפועל.
זה אפקטיבי, זה אחוז חסימה מאוד גבוה. כמו לעשות אחוז חסימה של 50%.
כן, כן, אבל בוא נאמר שדווקא האחוז שלנו 3.4 הוא בממוצע, כי יש מדינות, בהולנד למשל אין אחוז חסימה, בגרמניה זה 5%, אצלנו אנחנו באמצע, אבל האמת היא שגם פה יש מיתוס שאומר שאם אתה מעלה את אחוז החסימה, אז יש יותר משילות ויש יותר יציבות, זה לא נכון, משום ש... וראינו את זה דרך אגב אצלנו אחרי הרפורמה של 2014, ככל שאתה דווקא מצמצם את מספר המפלגות, אתה מחזק את כוח הסחיטה של מפלגות הבינוניות, כי אין בעצם אופציות קואליציונות נוספות למועמד לראשות הממשלה. אם אני יודע שכמפלגה, מפלגת שלטון, יש לי שתי אופציות או שלוש אופציות קואליציוניות, כשהרבה מפלגות קטנות, אז אני פשוט פחות שחית, גם לפני שאני מרכיב את הקואליציה, וגם אחרי שאני מקים ממשלה. אז זה פשוט לא נכון שאחוז חסימה הגבוה, בעצם תורם ליציבות שלטונית, זה רק מחזק את כוח הסחיטה של המפלגות הבינוניות. עכשיו,
אני אתן רגע דוגמה כדי לנסות להסביר מה ההבדל בין אחוז חסימה נמוך לאחוז חסימה גבוה, ולמה דווקא בניגוד לדעה האינטואיטיבית שנכתבת בעיתונים כל הזמן, אחוז חסימה נמוך הוא זה שמאפשר משילות. נגיד שאני מסתובב במדרחוב בירושלים ומחפש חנות סלולרית, או שאני מסתובב במרכז תל אביב, אני אמצא מלא חנויות סלולר והמחירים לרוב יהיו מאוד דומים ומאוד נמוכים. אבל אם אני באיזה יישוב מרוחק, ויש באותו יישוב רק חנות סלולר אחת, כנראה המחירים בה יהיו יותר גבוהים, כנראה ננסה פה ושם למשוך מחירים למעלה, כי האלטרנטיבה זה לנסוע 20 דקות, חצי שעה לחנות אחרת. זאת אומרת, כשיש אחוז חסימה נמוך ויש הרבה רסיסי מפלגות, כשהיא באה למסע ומתן ואומרת, אני מוכנה להיות בקואליציה, לא מוכנה, יודעת שיש לה הרבה מאוד אלטרנטיבות שאפשר לקחת אותם ולא אותה. אבל כשיש איזה כחלון אחד עם 10 מנדטים, ואו שזה או הוא או בחירות,
אז הוא בא ויודע שעכשיו אם לא ייתנו את מה שהוא רוצה בתור שר אוצר או ברפורמות במערכת המשפט, אז הוא פשוט פורש ואין אלטרנטיבה. זאת אומרת, מעט מפלגות בינוניות זה הכי גרוע למשילות, כי אז כל אחת מהם שמה ברקס או ליברמן במערכות הבחירות האחרונות ואין אלטרנטיבה.
כן, אנחנו דרך אגב ראינו את זה במערכות הבחירות האחרונות, דרך אגב במקרה הישראלי עלת אחוז החסימה, זה גם יצר את הברית הזאת תוצרת ישראל בין קומוניסטים לאסלאמיסטים בתוך הרשימה המשותפת, שזה עוד אחד מתופעות הלוואי של אחוז החסימה שעלה ל-3.25 ב-2014. אבל כן, יש פה מיתוס לגבי אחוז החסימה. דרך אגב, בגרמניה, בבחירות של 2006, אותו אחוז חסימה גבוה יחסית, זה מנע מהמפלגה ליברלית להיכנס לבונדסטאג, דבר שחייב את מרקל להקים קואליציה בלתי טבעית עם המפלגה הסוציאל דמוקרטית, במקום עם השותפים הטבעים שלה, שזה הליברלי. זאת אומרת שאחוז חסימה זה לא דבר בדרך כלל, זאת אומרת, עלת אחוז החסימה זה בכלל לא תורם למשילות. דרך אגב, אני חושב שהשלטון הפוליטי בישראל הוא יחסית יציב, מתפקד, השיטת הבחירות היא דומה לרוב המשטרים הדמוקרטיים היום, בוודאי באירופה, אבל מה שכן זה שהמשבר הפוליטי של שנתיים האחרונות הוא לא פועל יוצא של שיטת הבחירות, זה פשוט נסיבות, שיש פרטות בין העובדה שמצד אחד יש רוב לימין, אבל אין רוב לעומד בראשה, זה הכל, וזה לא בגלל שיטת הבחירות.
אז דיברנו על רשימות פתוחות ועל הורדת אחוז החסימה, יש עוד איזה רעיון או משהו שיכול לשפר, לא באיזה מהפכה, אלא בשינוי מינורי?
אין פה מהפכה, זאת אומרת, קודם כל זה איזושהי הצעה, איזושהי הצעה שנכתבה על ידי גם, בעיקר על ידי פרופסור אברהם דיסקין מפורום קהלת, שגם מדברת על להרחיב את הסכמי העודפים, שבמקום שזה רק בין שתי מפלגות, אז אתה יכול לעשות עם יותר משתי מפלגות, זאת אומרת, אתה יכול להקים איזושהי קואליציה או ברית של מפלגות לפני הבחירות, עם איזשהו מנגנון שאומר שאתה מראש אומר למי אתה תומר ברשות הממשלה, שזה גם מעביר את עמדתך מול הבוחר. זאת אומרת, יש עדיין ערפן, אנחנו רואים את זה היום, עם מפלגות שלא אומרות לך בפירוש למי הם יתמודדו, והם מוכרים לך בעצם חתול בשק, כי אתה לא יודע, זאת, אתה לא יודע מי אתה תקבל ברשות המפלגה, ברשות הממשלה. אז קודם כל, אם מפלגות מתארגנות עוד לפני הבחירות, וכולם בתוך אותו גוש מעבירות למי הם ימליצו לראשות הממשלה. אבל אתה יכול גם להקים איזשהו מנגנון, שבו הקולות העבודים ישירות הולכים בעצם למפלגה הגדולה ביותר בגוש, כך שבעצם אתה לא מבזבז קולות יותר. אתה יכול עדיין, אם אתה מפלגה שלא עוברת את אחוז החסימה, אם אתה מצטרף לברית כזאת, לברית מפלגתית, אתה יודע שבעצם הקולות שלך לא יוכלו לאיבוד, כי הם הולכים ישירות למפלגה הגדולה ביותר. אז אפשר להחיל פשוט את המנגנון של הסכמי עודפים, באופן שכאמור ימנע בזבוז של קולות, וגם יבהיר לבוחר, יוסיף בהירות וכנות לגבי הבוחר, שלא ישר יותר לשבת על הגדר, ולהגיד אולי כן, אולי לא, אולי נתמור במועמד הזה. אני חושב שמגיע לבוחר לדעת, כאשר הוא מצביע למפלגה סקטוריאלית שתואמת את השקפת עולמו, את מי הוא יקבל כראש ממשלה אם הוא מצביע למפלגה הזאת.
האמת זה באמת מוזר שאפשר רק הסכמי עודפים דו מפלגתיים, זאת אומרת מפלגה שקיבלה קצת יותר מנדטים, סליחה קצת יותר קולות, היא תקבל את המנדט והשנייה לא תקבל את המנדט ותקבל את העודפים של המפלגה הראשונה, אבל מפלגות שבכלל לא עברו את אחוז החסימה שלהם לכאורה יש הכי הרבה עודפים, לפעמים יש להם 3.5 מנדטים של עודפים, לא יכולים לעשות הסכם עודפים כי הם לא עברו, זאת אומרת, הקולות שלהם פשוט נמחקים, וזה יוצר עיוות של רצון הבוחר, שבבחירות הראשונות ב-2019, גם זהות וגם הימין החדש של בנט ופייגלין, בעצם היו מתחת לאחוז החסימה, אבל יחד הם היו שווים 7 מנדטים.
כן, נכון, נכון. אז אני חושב שבהחלט, הסכמי עודפים רב מפלגתיים, יכולים להציל הרבה קולות, והבוחר יכול לדעת בביטחון שהקול שלו מעולם לא ילך לאיבוד, אז נכון שהוא לא יקבל את המפלגה, נגיד שלא עברת אחוז החסימה, אבל לפחות זה לא ילך לאיבוד, וזה ילך למפלגה שהיא דומה מבחינה אידיאולוגית.
כשמרן אני תמיד מנסה לחשוב גם מה האוטופיה, מה הדבר הכי נחמד שיהיה לעשות, אבל גם מה אפשרי. אז השינויים שאתה מציע הם קטנים, אבל נראים לי שהם יכולים לעשות הרבה מאוד סדר והרבה מאוד, לתרום הרבה מאוד לדמוקרטיה בישראל. מי ייתן והתמריצים הפוליטיים יהיו תואמים את ההיגיון שאותו אתה מציג במאמר המלא בשילוח, ממש מומלץ לקרוא, אני חושב שהוא בהיר ופשוט, ודווקא בתקופת בחירות כל כך מתסכלת, אפשר להיות מתוסכל אפילו עוד יותר מהאלטרנטיבה הפשוטה, ובאמת שכדאי ליישם אותה במהרה בימינו. תודה רבה.
תודה, תודה לך.
נהניתם מהרעיון? הצטרפו כמנויים בהוראת קבע בקישור שבתחתית הפרק, ותקבלו את הפרקים המלאים לפני כולם, שיעורי זום שאני מעביר פעם בשבוע על פילוסופיה פוליטית, כלכלה ואסטרטגיה, ופרקים נוספים שלא מפורסמים לציבור הרחב, במיוחד בשבילכם המנויים. נתראה בפרק הבא. היי, מה שלומכם? מקווה שנהנתם מהפרק. רציתי בהזדמנות זו להזמין אתכם לעשות סיפורי חיים איתי. אני מראיין סבים וסבתות וכל מי שיש לו סיפור חיים מעניין, והרבה מאוד משפחות כבר התקשרו ויצרו קשר וקיבלו סיפורי חיים מעניינים. אנחנו נפגשים בבית של סבא או סבתא, ונפגשים לשיחה או לכמה שיחות שמוקלטות, נערכות, גם בווידאו וגם באודיו, והייתי שמח להיפגש עם סבא וסבתא שלכם כדי להכיר אתכם קצת יותר. וחוץ מזה, אם אתם רוצים להזמין אותי להרצאות, לסדנאות, לסמינרים או לכל מפגש כזה או אחר פנים בפנים שעוסק בנושאים שקשורים לפודקאסט, אני ממש אשמח. יש לי הרבה מאוד הרצאות מעניינות ומוזמנים ליצור קשר. 0505-77-0586. אז יאללה, ניפגש.